את השיעור, ואז אני אחזור על זה. אוקיי? בפרק שישי, הרמב״ם שאל באופן עקרוני, האם אדם שמתאבה לעבור עבירה ולא עובר אותה, האם הוא יותר שלם או פחות שלם, מאדם שמלכתחילה לא מתאבה בכלל לעבור את העבירה? מי יותר שלם? איזה נפש היא יותר מתוקנת? לאן צריך לשאוף? אוקיי? כנ"ל מצוות, דרך אגב. אוקיי? האם יש מצוות מסוימת, יש מצווה? אם אני מקיים את המצווה, כי צריך, כי השם אמר, לא בא לי. אבל צריך, אני עושה. ויש אדם שרוצה לקיים את המצווה הזאת. באופן טבעי, לא כי זה מצווה, אלא בא לו, מתחשק. איזה אישיות יותר מתוקנת? אז הרמב״ם אמר, זה פשוט תלוי באיזה מצוות מדובר. הרמב״ם חילק את המצוות לשכליות ושימיות. מצוות שכליות זה כאילו מצוות מאוד הגיוניות, שמאוד מתכתבות עם המוסר הטבעי. במצוות האלה, מי שהטבע שלו נמשך אליהם, הוא יותר גדול ממי שכאילו עושה את זה רק איזה מצווה. למשל, מי יותר גדול? מי שתורם צדקה, כי הוא מלא רגש של חסד, והוא מחפש למי הוא יכול לעזור, או מישהו שבכלל לא מזיז לו, לא מזיז לו בכלל הקושי של אנשים אחרים, אבל כתוב שיש מצווה לתת צדקה, אז הוא נותן צדקה, מי יותר מתוקה? ברור שמי שרוצה, כי לא רק שהוא עושה את המעשה הנכון, הנפש שלו היא נפש מוסרית, היא נפש אוהבת את הטוב. עכשיו הלאה, מצווה אחרת. יש מצווה, אולי מצווה חיובית של... לא, זה משהו יותר נקודתי, ככה מאוד קונקרטי. מצווה כאילו שני, מצווה חיובית.
כיבוד
הורים. מה? כיבוד הורים. לא, כיבוד הורים זה ודאי, זה אמירה. נגיד יש מצווה, ארבעת המינים. יש אחד מקיים את ארבעת המינים, למה? כי זה מצווה. יש אחד אומר, תשמע, גם בלי מצווה הייתי עושה את זה. אני כל כך אוהב את זה, זה לא יודע, זה הירוק הזה, והשילוב של הצמחים השונים. אין, אני גם לא בסוכות, אני נותן ארבעת המינים. אז מה נגיד שהוא יותר מתוקן? לא, כי זה לא קשור. לא למצווה, למה שתרצה לעשות ארבעת המינים? מה זה קשור? עם איזה מידה בנפש זה מתכתב? מה, זה קשור למידת האמת, למידת הטוב, למידת הענווה, לאהבת הצדק? למה זה קשור? זה לא קשור לכלום. אז לכן, ארבעת המינים יש רק סיבה אחת אבל לקיים את זה, כי זה מצווה מהשם. ואם לא הייתה מצווה, אז אין שום סיבה בעולם לעשות את זה. רגע, אבל רק רגע, אותו דבר עבירות. יש עבירות שאדם מוסרי לא מתאבה. אדם המתוקן לא רוצה לגנוב מלכתחילה. הוא לא רוצה לרצוח. הוא לא רוצה להלבין פני חברו ברבים. הוא לא רוצה להשחית חפץ. אוקיי? אדם מתוקן ומוסרי, הוא לא רוצה את זה מלכתחילה. כמובן שמי שבא לו לפגוע במישהו, הוא מתגבר, זה ודאי מעלה גדולה, כן? אבל להיות מתוקן יותר, זה לא לרצות את זה לכתחילה. אבל אדם יבוא ויגיד, אני לא אוכל בשר וחלב, לא בלי קשר לעבירה, גם אם היה מותר אני לא הייתי אוכל, לא, זה לא מסתדר לי, לא יודע, לא את הצבעים. מה זה קשור? זה קשור לאיזשהו רגש מוסרי, לא לאכול בשר וחלב. לכן אומר הרמב״ם, יש מצוות שכליות, ויש מצוות שימיות. מובן עד כאן? יפה, מה השאלה?
שתי שאלות, גם דבר ראשון, סתם פעם כאילו שמעתי על שאומרים על פרה אדומה, שזה מלמד, כאילו שזה מקווה שאין לה בכלל בכלל טעם, כאילו יש לה, אבל שאנחנו כבני אדם לא מבינים אותה, בחוק, ושזה אמור ללמד אותנו על זה שכל המצוות, גם המצוות שאנחנו מבינים את הטעמים שלהם, אנחנו עושים אותם בגלל שהשם שלה.
יפה מאוד, אז בעצם בואו נתחיל את השיעור. כי כל השיעור הולך לענות על מה שאמר עכשיו, אוקיי? מעולה. אני רוצה היום שאנחנו נלמד שיעור, שעוסק בשאלת טעמי המצוות, בסדר? לכאורה לא קשור, אבל זה בעצם בעיניי ממש, כאילו ממש קשור לפרק 68 פרקים. אני בדרך כלל, שם דלב, אני לא מביא מקורות אחרים שאנחנו לומדים, אבל פה זה אי אפשר שלא, אוקיי? אז שימו לב, שם לו רגע את 8 פרקים בצד, בסוף השיעור אני אראה איך זה בדיוק מתקשר. האמת שפשוט חשבתי על זה, זה בדרך כלל נושא שאני מלמד אותו בשתיים שם בשיעורים, אבל אני רוצה רק בשיעור אחד לעשות את זה, אז מהר מהר היום הכנתי איזה דף ככה, דף יש לי בדרך כלל קצת מסודרים, אבל פשוט הכנתי את זה מהר כי רציתי, תמצא במקורות בשביל דף אחד. בסדר? אני אתחיל, אפילו לא כתבתי פה אחד ושתיים, מאיפה שכתוב פה אין אזרוחים. בסדר? שימו לב, אני רוצה להסביר את השאלה. מחלוקת בראשונים. האם זה טוב, האמת שזה כבר עמוס בחזל, אבל אנחנו קופטים לשאר הראשונים. האם זה טוב לעסוק בטעמי המצוות? מה הכוונה טעמי המצוות? לקחת מצוות מסוימות ולתת הסבר למה צריך לקיים אותן. מה המטרה, הערך, התועלת היוצאת מקיום המצווה הזו. אוקיי? מצד אחד בחזל אנחנו רואים שיש כתוב, ואני לא יודעת את זה פה, יש איזה כן, שיש אידיאל שטעמי המצוות ייבדרו. מצד שני כתוב על פרה אדומה שטעמה לא נודע. כתוב על שלמה המלך, אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני. שלמה המלך אומר שעל כל המצוות כולם הוא ידע את טעמם, חוץ מפרה אדומה. אז מצד אחד רואים שהוא השתדל לדעת את הטעמים, מצד שני אחד הוא לא ידע. שרבנו כתוב שהוא ידע גם את הטעם של פרה אדומה. על כל פנים, אני קופץ רגע לראשונים. יש מחלוקת מאוד גדולה בראשונים, האם זה נכון, זה טוב וראוי לעשות בטעמי המצוות, או אולי עדיף שלא לעשות בטעמי המצוות. אנחנו נתחיל עם מי שאומר שכן כדאי, אוקיי? אז בשיטה הזאת הולך הרמב״ם, אנשים נוספים שהולכים זה הרמב״ן, ספר החינוך, ועוד כמה, אבל אני, מה שנקרא, תפסת מרובה, בוא נלמד רק את הרמב״ם, זה מספיק. הבאתי פה כמה מקורות שונים מהרמב״ם, שעוסק בשאלה, למה לדעתו של הרמב״ם חובה לעסוק בטעמי המצוות, ואיזה נזקים יכולים להיות למי שלא לומד טעמי המצוות. אומר הרמב״ם במורה נבוכים הקוראים, כתובי התורה מבוארים בזה חוקים ומשפטים צדיקים, משפטי השם אמת צדקו יחדיו. אלו שנקראים חוקים. מה זה חוקים ומשפטים? חוקים כשעטנז, בשר בחלב, שעיר המשתלח. ואשר כתבו עליהם החכמים ז"ל ואמרו, דברים שחקקתי לך כבר אין לך רשות להרהר בהם, והשטן מתדרג בהן, לאומות העולם משיבים עליהם. לא יאמין המון החכמים שהם עניינים שאין להם סיבה כלל ולא בוקש להם תכלית, כי זה יביא לפעולת ההבל כמו שזכרנו. אבל יאמין המון החכמים שיש להם עילה. רצה לומר תכלית כמו עילה על כל פנים, אלא שנעלמה ממנו, אם לקוצר דעתנו או לחיסרון תכונתנו. אומר הרמב״ם עיקרון ראשון, אוקיי? חייבים להאמין שכל מצווה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, יש לה תכלית ויש לה סיבה. הקדוש ברוך הוא לא מעמיד אותנו במבחן נאמנות. טוב, בוא נראה אם אתה עבד נאמן, אז אני אומר לך שתקפוץ על הראש, תעמוד על הראש 10 דקות, ואם אתה תעשה את זה, אז אני יודע שאתה מוכן לעשות את מה שאני רוצה. למה לעמוד על הראש? שום סלם. אוקיי? אומר הרמב״ם, אסור לחשוב ככה למצוות. כל המצוות יש להם תכלית. אז כל מה שאנחנו אומרים, שיש מצוות שאנחנו יודעים את הטעם, ויש מצוות שאנחנו אולי לא יודעים את הטעם שלהם, זה רק מצידנו. אוקיי? דרך אגב, בזה אין מחלוקת. וזה אין מחלוקת, רק אני חשוב להבין את זה, כי זה קשור לתפיסה של הרמב״ם. מהרמב״ם, כל מצווה יש לה ערך, אוקיי? רק יש מצוות שאנחנו לא יודעים להגיד מה בדיוק המטרה או התכלית של אותה מצווה. עד כאן מובן. ממשיך הרמב״ם ממורה נבוכים במקור אחר. כל מצווה מאלו התרי"ג מצוות היא או לנתינת דעת אמיתית, או להסיר דעה רעה, או לנתינת סדר ישר, או להסיר עוול, או להתלמד במידות טובות, או להזהיר ממידות רעות, הכל נתלה בשלושה דברים. דעות, מידות ומעשה נגעה. אומר הרמב״ם, באופן עקרוני, מה תכלית המצוות? יש 3 מטרות כלליות לכל המצוות. 1, זה דעות, כלומר לתת לאדם השקפה נכונה על החיים. 2, במידות, לתקן את הנפש של האדם. כמו שראינו ב8 פרקים, אתם זוכרות בדרך האמצע, אמר הרמב״ם, תראה, נתן לנו רשימה ארוכה של מצוות, שהמטרה שלהם לתקן את האישיות המוסרית שלנו, את המידות הטובות שלנו, ומעשה הנהגה המדינית, הכוונה המצוות שבאות לדאוג לכלל החברה. כן, למשל, דיני ממונות, נכון? זה עושה כבר בחברה, בעולם העסקים, או דיני שכנים, זה לא הבן אדם הפרטי. מצוות שבאות לעשות סדר במרחב הפרטי. דעות, השקפת עולם נכונה. דעות, כתוב פה, דעות, מידות, ומעשה הנהגה מדינית. דעות זה מחשבות, מידות זה מידות הנפש, והנהגה מדינית זה תיקון החברה. אני אומר, אוקיי, אז מה לרמב״ם? זה משהו עקרוני, תדע, כל המצוות יש להם טעם, ובגדול המצוות באות לתקן את החיים, לתקן את האדם, לתקן את הכלל. הלאה. אומר הרמב״ם ממשנה תורה. עכשיו השאלה, שימו לב, עד כאן אין מחלוקת, למה? כולם מסכימים שיש מטרה לכל מצווה, אבל מה השאלה שלנו הייתה? האם אנחנו צריכים לחשוב מה המטרה או לנסות להגדיר אותה? הרי אני יכול להאמין שיש מטרה לכל מצווה, גם בלי שאני יודע מהי המטרה הזאת. אז עד כאן זה הנחת יסוד שכולם מסכימים איתה, מפה מתחילים המחלוקת. זה שיש מטרה לכל מצווה, זה לא אומר שאני יכול או צריך לדעת את הטעם הזה. אומר הרמב״ם בהלכות מעילה, ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה ולידע סוף עניינם כפי כוחו. כן, כלומר, ראוי, צריך להבין כל דבר מה תפקידו. דבר שלא ימצא לו טעם, לא ידע לו עילה, אל יהיה קל בעיניו, ולא יהרוס לעלות אל השם ולפרוץ בו, ולא תהיה מחשבתו בו כמחשבתו בשאר דברי החוק. הרי נאמר בתורה, השמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי ועשיתם אותם. המשפטים הם המצוות שטעמן גלוי, וטובת עשייתם בעולם הזה ידוע, כגון איסור גזל, שפיכות דמים, כיבוד אבים. והחוקים הן המצוות שאין טעמן ידוע. כמו אומר הרמב״ם, ודאי שצריך לעסוק כמה שיותר בטעמי המצוות, אבל מצווה שאתה לא יודע את טעמה, אז שימו לב מה אומר, אל יהיה קל בעיניו. ופה כבר הרמב״ם בעצם מגלה לנו את הבעיה בלעסוק בטעמי המצוות. אוקיי? כי אם אדם עוסק בטעמי המצוות, והוא מתחיל להסביר כל מצווה מה טעמה, ובמידה מסוימת, כאילו, זה המוטיבציה שלו לקיים את המצווה. מה יקרה אם הוא יעמוד מול מצווה שהוא לא יודע את הטעם שלה? יהיה לו קשה לקיים. תראו לב, זה נקודת התורפה, שכשנלמד את הגישה השנייה, אנחנו נרחיב בזה יותר, אבל אני רק אומר, הרמב"ם היה מודע לזה. אוקיי, הרמב"ם היה מודע לסכנה הזאת, זה אומר לך, ראוי לעשות בכל טעמי המצוות, אבל לא להתבלבל. אם יש מצווה שאתה לא מוצא את הטעם, חס וחלילה לא לחשוב שהיא פחות שווה או פחות טובה, או שהמוטיבציה תיפגע בגלל שאני לא יודע את הטעם שלה. בואו נמשיך. אומר הרמב"ם בהלכות תמורה, מקור אחר, אף על פי שכל חוקי התורה גזרות הן, גזרות הכוונה זה בא מהקדוש ברוך הוא, ראוי להתבונן בהן, בכל מה שאתה יכול ליתן לו טעם, תן לו טעם. הרי אמרו חכמים הראשונים, שהמלך שלמה הבין רוב הטעמים של כל חוקי התורה. ורוב דיני התורה אינן אלה העצות מרחוק מגדול העצה לתקן הדעות ולאשר כל המעשים. אז גם פה מהרם המפורש, ראוי לתת טעם לכל המצווה. אבל תזכור שהמצווה לא מתחילה מהטעם שלנו, המצווה היא קודם כל גזירה אלוקית. עכשיו, למה הביטוי פה לתת לו טעם? זה מעניין, כי לתת טעם, מה הכוונה בעברית לתת טעם? זה הדבר. עכשיו, תגיד, מה הטעם של המצווה? תנו לי מילה נרדפת. סיבה, נכון? הסביר. אבל המילה טעם, בעברית, מה היא? טעים, נכון? משום טעים. איך? או, יפה מאוד, הרי סתם ככה דבר טעים, זה דבר שהוא קשור לך לאוכל, לפה, נכון? יש פה איזה משחק מילים בעברית. כי כשאתה נותן טעם לדבר, אז הוא נהיה לך טעים. הבנתם? כלומר, כשאתה נותן למצווה טעם, ואתה מבין את ההיגיון שבה, אתה מבין את ה... את הסיבה, אתה רואה בחוש את התועלת שיוצאת ממנה, ממילא המוטיבציה שלנו לקיים אותה היא גדלה. ממצווה אין לי מושג, מה היא, מה עושים איתה, למה צריך אותה, מה היא עושה, בסדר, אני עושה כי צריך. אבל כשאני מבין למה, זה יוצר בי הסתרות. וזה בעצם הגישה של הרמב״ם, ופה אני רגע מסכם, כי אנחנו זה כבר שייך לגישה השנייה. אומר הרמב״ם, וכן בדרכו אמרתי, הולכו עליך חינוך, והולך הרמב״ם, והולכים עוד ראשונים. כיוון שכשאדם בנוי בצורה כזאת, שפחות או יותר שאנחנו מבינים את הערך ואת התועלת בדבר מסוים, מתפתחת בנו מוטיבציה, מתפתח בנו רצון, מתפתחת בנו המוכנות להשקיע, כל אחד מאיתנו יודע שהמוכנות שלנו להשקיע במשהו, היא תמיד תלויה בשאלה כמה זה חשוב. דברים לא חשובים, אפילו אם זה דורש קצת מאמץ, ואללה, אין לי חש, לא בעל, אין לי כוח. דברים מאוד מאוד חשובים, גם אם ידרשו מאמץ מאוד גדול, אנחנו מלאי מוטיבציה ומרץ וחיוניות לכאלה לעשות אותם. כלומר, הבן אדם מושפע בסוף מההבנה שלו. אז אנחנו לא רוצים לקיים מצוות כמו טורקי משמעותה. טוב, זה המצווה, ככה תעשה, זה מנוגד, זה מנוגד לטבע שלנו. לאדם הטבע שלהם זה לדעת מה הם עושים, להבין, סוף מעשה, מחשבה תחילה. יפה מאוד, אז אם כן, הגישה של הרמב״ם ושאר הראשונים האלה מאוד מובנת. למה בכל זאת יש כאלה שהתנגדו לדבר הזה? ואמרו שעדיף לא לעסוק בטעמי המצוות. בואו נראה את הראשון, את הכוזרים. אומר הכוזרי, זה מופיע בכוזרי בכמה פעמים, הבאתי פה מקור אחד. הכוזרי שואל אותו, ואמר שני, הספיק לי בעניין הזה, ברצי על דה שתקרב לי מה שקראתי בקורבנות, ממה שהקשה על השכל לקבלו, ממה שאמר את קורבני נחמיד אישה ריח פי, ואמר על הקורבנות, כי אין קורבן השם ולחמו וריחו. בקיצור, שורה התחתונה, הוא שואל אותו, תגיד, כל הקטע הזה של קורבנות ובית מקדש, מה הקטע? אני כבן אדם הגיוני, מסתכל על זה, לא מבין את ההיגיון. מה, הקדוש ברוך הוא אוהב בשר? כאילו, מה זה הדבר הזה? שאלה טובה. עכשיו שימו לב, מה שלא הבאתי פה, זה בערך שלושה עמודים בקוזרי, מסביר לו פחות עובד. מה עניין המשקל, ומה עניין הכלים, ומה עניין קורבנות, הסבר מסוים, פחות עובד. אבל מה שחשוב זה הסוף. תראו עכשיו איך הוא מסיים, ואומר, אינני גוזר חלילה שהכוונה מהעבודה הזאת הוא הסדר הזה אשר זכרתי. אחרי שלושה עמודים שהוא מסביר לו מה הסיבה, הוא אומר לו, אל תחשוב שזה הסיבה. אבל משהו יותר נפלא בנעלה, ושהיא תורה מעת אלוהית ברך. ומי שקיבלה קיבול שלם מבלי שיתחכם בה בשכלו, הוא מעולה ממי שיתחכם בה מחקר. אך מי שנתן מהמדרגה העליונה היא למחקר, טוב שיוציא בהם מוצא חוכמה, ושיעזרם לספרות רעות ולספקות מביאות אליו הזאת. אומר הכוזרי, הוא חוזר הזה גם במאמר חמישי. האדם השלם הוא האדם שמקיים את המצוות בלי קשר לטעמים שלהם. זאת אומרת, אני אגיד מה כן. רק אם יש אנשים במדרגה פחות, שהם מרגישים שאם אני לא יודע איזה טעם, אז אין לי מוטיבציה לקיים את המצווה. טוב, אם כבר אתה במצב כזה, אז כן ראוי לעשות בטעמי המצוות. אבל זה בדיעבד. אבל למה זה נכון? למה זה ידיע? אומר הכוזרי. כי כל סיבה, שימו לב, כל סיבה אנושית שאנחנו ניתן לאחת המצוות, בסופו של דבר זה ההסבר שלנו. האם זה באמת הסיבה למה השם נתן לנו את המצווה? האם אנחנו כבני אדם מסוגלים בכלל להקיף ולהכיר את כל הכוח של הפעולה, של כל מצווה ומצווה, בעולמות העליונים, בעמקי הנשמה, במרחבי ההוויה? מה זה? זה דברים שהם בכלל מעבר להשגה שלנו. כל טעם שאנחנו ניתן לכל מצווה, הוא יהיה כל כך קטן ומצומצם, ביחס למה שבאמת יש במצווה. אם אני מבין מה זה מצווה אלוקית. רגע, שנייה, אם אני מבין מה זה מצווה אלוקית. לכן אומר הכוזרי, האדם השלם הוא מה שנקרא, כשהוא בא לקיים מצווה, הוא חושב על הטעם, והקדוש ברוך הוא נתן במצווה. שהיא הרבה גדולה לאין ארוך, מהטעם שאנחנו כבני אדם יכולים לנדל. אוקיי? עכשיו, מה? נכון, לא, לא אינו שאלה. כוזרי באופן כללי מסביר מה המטרה של כלל המצוות, זה כן. מה המטרה של כל המצוות באופן כללי? הוא נתן, כי מה כוזרי אומר? זה מה שאמרתי, שכוזרי אומר, מי שירד מהמדרגה הזאת, זה לא מדבר אליו. אז הוא מרגיש שאם עכשיו הוא לא טיפה יבין, אז הוא לא יקיים. הכוזרי, יש כמה מקומות שהוא מסביר את טעמי מצוות, אבל הוא תמיד מדגיש את זה בדיעבד. הוא אומר לו, אם היית אדם שלם באמת, מאמין יותר גדול, אז אתה לא היית צריך את הטעמים האלה. כי מספיק שהקדוש ברוך הוא ציווה, ואתה מבין שכל מצווה יש לה כוח אדיר, זה יותר שווה מכל טעם שלא תיפה.
כן, אפשר
להסביר,
אבל...
לא, עדיף לא להיות צריך הסבר, כי אתה מבין שהמצווה היא יותר גדולה מכל הסבר שלא תיתן. ההסברים הם רק מקטינים את המצווה.
אבל אנחנו לא שולטים בזה.
מה הכוונה?
אני לא שולטת בזה אם אני צריכה הסבר או לא.
בסדר, אוקיי, אז זה מה שאומר כוזרי. אם אדם ירשאל את עצמו, אם אני אדם שצריך הסבר, בסדר, תקבל הסבר. לא מה שאסור. רק אומר, אנשים יותר שלמים, זה אנשים שבכלל אין להם צורך לעסוק בטעמי המצווה. אין להם צורך כזה בכלל. לא כי הם אנשים טיפשים חס וחלילה, אלא כי הם מבינים שכל הסבר שלא ניתן זה כלום לעומת הדבר האמיתי. ומה נתעסק עם זה? המוטיבציה של האדם השלם לפי הכוזר, לקיים את המצוות, כי זה דבר השם. הוא גם מבין שכל מצווה יש לה ערך וטעם הרבה יותר גדול מהקצת שאתה יכול להבין. אז למה נתעסק עם זה בכלל? מה זה מקדם אותי? זה רק מקטין את המצווה. אבל זה הכוזרי אומר, אני רוצה לקחת את זה צעד יותר נוסף, אוקיי? צעד לך קדימה. אם אנחנו, כאילו, אם משועבדים לטעמי המצוות, והמוטיבציה שלי לקיים את המצוות זה בגלל שאני מבין אותה או מרגיש שהיא נכונה, מה יקרה אם אני לא אבין? מה יקרה אם המצווה תראה לי? לא הגיוני. מה יקרה אם המצווה תראה לי? לא מוסרי. שמה, נתן רגע, שמה יהיה לנו משבר גדול. ברגע שאדם יוצר איזשהו התניה, אוקיי? ברגע שעוסקים בטעמי המצוות, אני אומר, טעמי המצוות זה או מה היגיון, או למה זה מוסרי. בסדר? אם אני עוסק בזה, רוב הסיכויים, או יש סיכוי גדול, שאני אתחיל להיות משועבד לזה. והמוטיבציה שלי תהיה בגלל שאני מרגיש שזה מוסרי. ואיפה שאני ארגיש שזה לא מוסרי, אז במי אני אתלה את החיסרון? במצוות, ולא בי. מכירים אנשים למשל שהיום עומדים מול מצוות מסוימות ואומרים, אבל זה לא מוסרי? כן? בחוץ לארץ, שמעתי, יש קהילות מאוד רחוקות. רפורמי. אין סתם, לא רפורמי, לא, קיצור, לא סתם. לא עצה לי טוב. אוקיי, אמרתי, לא זה. אז בואו נדבר דוגרי, נו. אנחנו לא מכירים את זה? כמה דתיים היום מסתבכים עם זה? רגע, אבל זה לא נראה לי מוסרי. תגיד הרב, האם התורה היא, נכון, היא שוביניסטית? מכירים את השאלה הזאת? מבינים שמי ששואל את זה יש לו בעיה באמונה קשה. זאת אומרת, התורה עומדת בקריטריון המוסרי של בני אדם? מה השאלה הנכונה היא? האם הפמיניזם היום מתאים לתורה? והתורה היא המוסר המוחלט. אני רוצה לדעת אם זה מתאים או לא. אם זה מתאים מצוין, אם לא, אז לא. מה? כמו שאנחנו מרגישים. נכון? זה מה שקורה, זה דרך שמתרגלים לקיים את המצוות, כי זה מרגיש לי, כי זה בא לי, כי זה, יש לי חשק לזה עכשיו. אז כשאין חשק, או שלא בא לי, או שאני לא חושב שזה מוסרי, או שאני לא בטוח שזה הגיוני, יורד את כל המוטיבציה. אני אגיע למת לאהבה בירה, נכון מאוד. אתם בינות עכשיו את הקורס הרי קצת, בגישה הזאת. ברגע שאתה מתחיל עם זה, אתה מסתבך. ואני אומר לכם, יש היום הרבה אנשים שזה הסיבה שקשה להם לקיים תורה ומצוות. הם התרגלו שהכל צריך להיות... אני לא מרגיש שקדושת השבת נפגמת אם אני בורר אוכל מפסולת או פסולת מאוכל. אז זה לא משנה. אפשר לחשוב של הקדוש ברוך הוא זה משנה אם אני נגן את השולחן עם סמרטוט או עם משהו שהוא לא עוזר. נו, באמת. יש תלו שולחים עוד צעד. אם את חושב שאכפת לו עם איזה סקוץ אתה שוטף כלים, אתה מוריד. כן, הבעיה בך. מה, אתה חושב שהקדוש ברוך הוא כזה קטנוני? נכון?
אבל אני יכולה לצלחת לדור שלנו, שהגיבלה שזה מחסים תשובות,
אז רוצים להבין גם את הטעמים שלהם תשובות? אנחנו נגיע לזה לדור שלנו. אבל בואו קודם כל נבין, אני רוצה שנבין את הבעיה, נבין את הסכנה, נבין את המורכבות של מה קורה. הרי בהתחלה שאתה לומד את הרמב״ם, אתה אומר, בוא נה, איזה הגיוני, למה לא? מה, ברור צריך ללמוד אותה במצוות, אין הסיבה יש לו ללמוד. עכשיו, אנחנו מבינים למה יש סיבה ללמוד. כן.
כאילו, כשאני שמעת את זה, ועכשיו יכול להיות שאני אחשוב על איזה מצווה, ואני אזכר בשיעור, כאילו, בשיעור הזה, ואני אגיד, לא, אני לא רוצה להיכנס לשם, ואז בעצם יכול להיות שאני אדחיק את כל את כל הדברים שאני כן צריכה לחקור, כי הרב אמר מקודם שאם באמת
אתה צריך... אני לא אמרתי את הצד צודק. הסברנו מה ההיגיון ברמב״ם, אני עכשיו מסביר את ההיגיון של הצד השני. לא אמרתי מה צריך לעשות. רגע, בואו קודם כל להבין את שני הצדדים, את המשוואה. אוקיי? אז אותו דבר, מי שהולך בשיטה הזאת של הכוזרי, הוא גם הרשב"א, בסדר? וגם המהר"ל, המהר"ל בספר תפארת ישראל, בקרוב הסרט, בספר תפארת ישראל, מה זה תוקף את הרמב״ם ואת הרמב״ן על הדבר הזה, חבל על הזמן. אז אני בתקלט הקטן, בסדר? תראו לפניכם, לכך אין נערר אחר זה כי עמוק עמוק מי נמצאים, כי אין התורה טבעית, כי הרי רוב הפירושים, אלה שנותנים טעמי מצוות, הרי לרוב, באיזה מימד הם מסבירים את טעמי המצוות? במימד הטבעי. הרי הרמב״ם עצמו לא אמר, כל המצוות הן באות לתת מחשבות נכון לאדם, מידות נכונות וטובות, נכון? ולתקן את החברה המדינית. כאילו המצוות, כאילו אומר המהר"ל, הרמב״ם הופך את התורה ל-500 עצות לחיים טובים. נכון? פעם היה ז'אנר ספרים כאלה, לא יודע לי שוב היום, הייתי לפני, לא יודע, מפיקים מסוים, היה כזה, מה זה אופנתי? כל החנות היו 100 עצות לחיים טובים, 500 עצות לחיים טובים, 700 עצות לחיים טובים, וכו וכו. אוקיי? העצה היחידה שהייתה טובה זה לכתוב ספר כזה, אבל זה התוצאה בקיצור. אוקיי, זה הייתה עצה אחת, כל השאר לא יודע מה לצאת. על כל פנים, אומר המערה, אתה מחליט אותו, אתה הופך את התורה לייעוד פסיכולוגי, אתה הופך את התורה לאיזה משהו ש... פה ענת, אתה יודע, זה האדם, אנחנו יודעים שאתה לבד. התורה באה לקדש את החיים, היא לא באה לתקן, יש אחרי ה... כן, לא יודע מה, אנשים, האנשים שחיים לא יודעים להסתדר, צריך תורה מהשמיים שתגיד ללכות שכנים, כי זה צריך תורה, לא באמת. האנשים ילדים קטנים, רגע, שנייה, שנייה. צריך את התורה כדי שתגיד לי לאכול בריא, ושיסבירו לי שבשר בחלב, זה בעצם בריא, כי לא יודע מה, כל מיני סברים כאלה. לא, התורה זה לא ספר בריאות, היא לא ספר פסיכולוגיה, היא לא ספר סוציולוגיה, והיא גם לא באה לעשות שולם בבני אדם. אומר המהר"ל, התורה באה לקדש את החיים. התורה באה להבליט את הנשמה שלנו בתוך המציאות הגשמית. זה הנושא של הנשמה, היא עוסקת בממדים הנסתרים. לכן הוא אומר, אין זה דבר, לכן הוא אומר פה, אילו הייתה התורה טבעית, אז זה קשה, מה עניין תומה וטהרה? מה זה קשה תומה וטהרה? מה זה כלי טמא כלי טהור? מה זה הדבר הזה? בעולם הטבע יש משמעות לכלי טמא כלי טהור, הרי אנחנו בעיניים לא מצליחים לראות. לקחת כלי טמא, שמת אותו במקווה, הוצאת אותו, למה יש הבדל? אין שום הבדל. נכון? זה רק רוחנית יש הבדל, למה מבחינת טבעית יש הבדל? אין שום הבדל. אז מה תגיד הרמב"ם, התורה בעד כלים נקיים? מקווה כלים, מה לעשות? פעם לא שפו כלים, לא הכניסה, אני לא יודע, אבל בגלל זה עשו כלים, מה זה דבר הזה? אומר המהר"ל, אבל אין זה דבר טבעי כלל, אלא הוא סדר שכלי. שכלי במהר"ל, הכוונה נשמתי. כי התורה היא סדר השכלי אשר ראוי לאדם ממש אותם, על ידי המצוות דבק בשכלי. על ידי זה דבק בו יתברך. וכן עניין המצוות, למה הן כך? בוודאי ידענו שכך נותן הסדר, שסידר השם יתברך התורה. וכך מתחייב ממנו, שימו לב, ולכך אין לשאול על טעם המצוות למה הם כך, כי זה מלכתחילה המצוות באות לקדש את החיים, זה מימד נסתר, אתה לא יכול להסביר אותו בצורה טבעית פשוטה. אז מה התשובה? כי כך גשר השם יתברך הסדר לפי חוכמתו, ואין דבר אחד לבטלה, וכך הקשה בר. פה המהר"ל אומר את מה שהרמב"ם אמר בהתחלה, שאמרתי לכם שזה נכון. זה שברור שכל מצווה יש את התפקיד בתכלית, זה ברור. השאלה היא אם אנחנו צריכים לחקור על זה. אומר המהר"ל, אתה לא יכול, אתה לא צריך, אבל אתה גם לא יכול. כי המצוות, הערך הכי גדול במצוות, הוא שייך לסדרי הופעת הנשמה בחיים. מישהו פה מבין בנשמות? דרך אגב, יכול להיות שהמהר"ל, גם הקבלה עוסקת הרי בטעמי המצוות. הקבלה עוסקת בטעמי המצוות, בהראות העליונים שלה, כל מצווה, ועל זווי זיווגים, ייחודים, בין הספירה הזאת, הספירה הזאת. יכול להיות שלזה המהר"ל לא יתנגד. אבל המהר"ל פה מדבר על טעמי המצוות הקלאסיים שמופיעים בספרות שפונה להמון הרחב, ששם על הרוב טעמי המצוות מוסברים בצורה עקיונית, טבעית, מוסרית, פשוטה. כן, אנחנו מברכים דרך אגב אשר קידשנו במצוותיו. לא, אבל מה זאת אומרת, מה יש לחקור, איך אנחנו יודעים להבין את סדר השראת, את סדר הופעת הנשמה בחיים שלנו? מה יש לחקור בזה? לא, אפשר להגיד זה על כל דבר. עובדים את השאלה. לא, מה זאת אומרת, אין... דברים שהם למעלה מההשגה שלנו? מה שיש בתורה זה בהשגה שלנו. יש דברים שהם למעלה מההשגה שלנו. מבחינה מעשית, זה ודאי, הצודק. המצוות מבחינה מעשית זה עולם הטבעי. אנחנו מדברים פה על התוכן של המצוות. זה כמו גוף ונשמה. תחשבי, באדם יש גוף ונשמה, נכון? את הגוף, את הנפש, אנחנו מודעים לזה, אנחנו מכירים, אנחנו רואים בעיניים, אנחנו חשים את הנשפי שלנו, נכון? את הנשמה אנחנו לא חשים באופן פשוט. הנשמה עומדת למעלה מהחושים. אני לא יכול לראות את הנשמה, אני לא יכול להרגיש את הנשמה, אני לא יכול לגעת בה, נכון? אותו דבר, רגע, אותו דבר. לכל מצווה יש גוף ונשמה. גוף המצווה זה הגדרים המעשיים, איך עושים אותה טכנית, זה ודאי קשור לעולם שלנו. אבל אנחנו פה מדברים על הנשמה של המצווה. אומר המהר"ל, הנשמה של המצווה היא מאוד עניינה. אוקיי. יש עניין, אבל לא בשביל זה יש תורה, זה לא קשור למצוות. אל תגיד שהמצוות באות לעשות לך חיים טובים. אם תקיים מצוות, תהיה בריא, אוקיי? תכף דוגמה פשוטה, תכף דוגמה פשוטה למחלוקת. דוגמה פשוטה. אתם מכירות למשל את הרב זמיר כהן?
כן.
נכון? הלאה. עולה מפה. יפה מאוד. אז הוא והוא פיתח שיטה שכן, הרבה מאוד שנים כבר, והוא מסביר המון דברים עניינים, גם קשור למצוות וגם לא, איך לפי המדע והמדענים הדבר הזה קורה. כל מיני דברים, איך כל מיני מצוות, הן בסוף משפיעות לטובה על השכל, על החיבה, על המשפחה, על הבריאות של האדם, כל מיני דברים כאלה, אוקיי? זה בדיוק האם מה שהרב זמיר כהן עושה זה טוב או לא, בסדר? זה כאילו המחלוקת בין הרמב״ם לקוזר. הרמב״ם אומר, מה זאת אומרת? ברור שכן. הרי עכשיו יש יהודי שהוא אומר, בוא נע, אם אני אשמור כשרות זה בריא, יאללה תופס, למה לא? וזה הסיבה שלו, לגמור את המצווה, אומר הרמב״ם, מצוין, אני אקח לשמור מצווה. אבל לא כי זה אומר, אני לא מבין, ומאחר שיהיה מחקר שחזיר בריא, מה הוא יעשה? מה? אתם מבינים? חוץ מזה אמר על אומר, אבל זה לא נכון. המצוות לא ניתנו כדי להיות בריא. המצוות ניתנו כדי להיות קדוש. המצוות, שימו לב, המצוות לא באות להפוך אותנו לאנשים יותר טובים. המצוות באות להפוך אותנו לאנשים קדושים. לא בכך עומד בסתירה. אומר המהר"ל, להיות אדם טוב, אפשר גם להיות בלי התורה. מוסר טבעי יש גם לבני אדם, לא בשביל זה צריך תורה. כן. כן. לא שומע, מכילה, יש פה הרבה מחיצות.
זה
קורא את המחיצות. נו. לא, למה? רוב המצוות זה חזר? למה?
המון.
כן, אבל אנחנו מדברים פה כרגע על מצוות תורה. כל מה שאני אומר, דעת מהירה טובה, כל מה שאנחנו מדברים כרגע זה רק על הדאורייתא. בסדר, דרבנן, נשים כרגע בצד. אבל למה כל המצוות שלך זה מה? קריאת שמע את אומרת? קריאת שמע את אומרת?
דאורייתא.
ולעשות מה? יש מצווה להתפלל מהתורה. חמין, תקנו איזה שלוש פעמים. יש מצווה להתפלל. קריאת שמע זה דאורייתא, שבת זה דאורייתא, חגים זה דאורייתא, כל הלאווים, רוב הלאווים שאנחנו, רוב האיסורים שאנחנו שומרים אותם, דאורייתא. נכון. אני לא, אני מסכים, לא מדבר על זה עכשיו. בסדר, זה נושא חשוב, זה עוד נושא בפני עצמו, מה זה בכלל מצוות הרבנן, איפה זה הגיע, אוקיי? לא מדבר על זה עכשיו. טוב, אני רוצה להתקדם, חברים. רק רגע, רק נקרא התשובה האחרונה במהר"ל, פשוט חייב להספיק עוד מקור ברב, אז מה שעשית, אז נתפק לגעת שאלות. תראו, המהר"ל אומר ככה, לפיכך רק נקרא את השלוש שורות האלה, לפיכך, עברתי דף, עמוד, לפיכך כל מי שנותן במצוות טעם על פי הטבע, לומר, כי לכך עשרה תורה חזיר מפני שהוא מוליד בגוף נזק רע. או, וכן נתנו טעם באיסור חלב שהוא מוליד נזק רע, וכן דם, או כל שניקש, שקצים, מוחות, התנועות, וכולם נתנו טעם על פי הטבע. וכאילו הייתה התורה, ספר מספרי הרפואות, או ספר הטבע, חז ושלום, למק. טוב, אם כן, הבנו את המחלוקת, אני רוצה אחר לראות איך הרב קוק מאחד בין השיטות. אני לא יודע אם אחד העקרונות של בתורת הרב, מה שנקרא האחדות הכוללת, זה הניסיון לקחת כל מיני מחלוקות שיש בתורה, ולראות איך הן בעצם משלימות אחת. לא להכריע מי צודק, אלא לראות איך שניהם ביחד עובדים, בואו נראה קטע מהרב, מאוד חשוב, זה לקוח מתוך דרוש לפרשת פרה. אומר, המספרים פה בצד זה מספור שלי, לא מופיע במקום. ונברר שורש הטעם שאי אפשר להבין טעמי פרה. והנה, ודאי כל המצוות, טעמים שלהם גדולים, ואחוזים בחוכמה רבה עד מאוד. כלומר, ודאי שלכל מצווה, טעם הכוונה זה התוכן. יש תוכן מאוד גדול. אמנם בתורה נבראו העולם הזה וגם העולם הבא. אם כן, יש לכל המצוות סודות וטעמים שמיוסדים על פי סודות ודרכי החוכמה שיש בעולם הזה ובריאתו, גם מה שיש בעולם הבא ובריאתו. נמצא שכל הטעמים המושגים אינם כי אם הטעמים שנובעים מחוכמת והנהגת העולם הזה. אבל הבנויים, כלומר הטעמים הבנויים על פי אותם הנשגבות, מחוכמות של הנהגת ובריאת העולם הבא, זה אי אפשר לעשות. יש פה פלא גדול איך הרב קוק מסביר את המחלוקת, ובעצם הוא מיישב בין השיטות. אומר הרב, כל מצווה היא בעצם כמו קרחון. קרחון, אנחנו יודעים שיש לו חלק קטן שנמצא על פני השטח, וזה החלק שאפשר לראות אותו, תורדת אותו, לראות אותו, לגעת בו, לא יודע מה, לצייר אותו, ללכת עליו וכתוב. אבל הקרחון לא נגמר במה שאנחנו רואים. מתחת לבני השטח יש עוד הרבה מאוד. כל מצווה, טעם המצווה הזה, לא איזה משהו נקודת. העולם שלנו בנו מהרבה מדרגות, נכון? יש את העולם הגשמי, ויש את העולמות הרוחניים העליונים, יש לא יודע מה, בקבלה יש ארבע עולמות, לא מבין, אני רק אומר את המילים, נגיד ארבע עולמות אביה, נכון? הצילות, בריאה, יצירה, עשייה. העולם שלנו מורכב מהרבה מאוד מאוד שלבים. המצוות הן כמו קו ש... פרח, יש לי איזה משל טוב לדבר הזה, אבל פרח לי רגע מהראש, שנייה. אני רוצה להבין את הפרק, למצוא בכל זאת. הנה, יש לי, תצחק, תצחק גם. נגיד, הורים, נכון, ילד קטן, ילד בן 4-5, כל דבר שאומרים לו שואל למה. בסדר, עכשיו, יש דברים, אתה אומר, נגיד, ילד בן 5, כי זה עכשיו טוב לו, אתה אומר, למה תאכל? הוא נגיד, אני אנסה את הדוגמה, אוקיי? ילד קטן שואל למה צריך לאכול. מה התשובה לשאלה למה צריך לאכול? יש כמה תשובות. כי? לא, תשובה ראשונה, כי הוא רעב עכשיו, הוא עכשיו רעב, אז הוא יהיה שבע. נכון? הוא אומר, אני רעב רעב, ואז אתה אומר לו, תשמע, אם תאכל, אז תהיה שבע. נכון? ברור. זה טעם שהוא מה שנקרא פותר לו בעיה עכשיו. שנייה, שנייה, חברים, חברים. אבל, שימו לב, אבל ההורה יודע שהסיבה שצריך לאכול זה בגלל שזה הדרך גם לגדול. אבל עד קטן עכשיו, הוא לא מבין מה זה לגדול בדיוק. הוא לא יודע מה זה, לא מבין מה זה חשוב, הוא לא מבין מה זה יצא. אוקיי? אז שימו לב, שההורה אומר לילד לאכול, הוא לא חושב רק על זה שזה הרגע ירגיע לו את הרעב, הוא ירגיש יותר טוב. הוא רואה את המבט בגדול. הוא מבין שבאופן כללי, אם הוא ייתן לו אוכל בריא, סך הכל, במשך תקופה ארוכה, תגדל להיות אדם בריא. אבל הילד מצידו, את זה הוא לא יכול להבין. מה הוא כן יכול להבין? שאם הוא יוכל, הוא יהיה שבע, כי מציך לו הבטן. עכשיו שימו לב, מה התשובה הנכונה? אם הוא יוכל, הוא יהיה שבע, או אם הוא יוכל, הוא יגדל? לא, זה ביחד, נכון? כלומר, יש פה מין תמונה כללית, הילד מהזווית שלו מצליח להבין רק חלק. זה מה שהרב קוק אומר. אנחנו, המצוות, הן באות לבנות את העולם למצב מאוד מתוקן. המצוות באות להרים את העולם למדרגות מאוד מאוד נישאות, הרבה מעבר למה שאנחנו כרגע מכירים. אז כל מצווה יש בה את הצד התחתון שפונה גם למציאות כפי שאנחנו מכירים אותה. ובאמת היא בונה ופועלת גם בעולם המושגים שלנו. אבל כל מצווה גם שייכת למדרגות הבאות, שכרגע שאנחנו לא חיים אותן, הן מחוץ לטווח ההשגה שלנו. אז יוצא שכל מצווה, אתם יודעים, זה כמו איזה חוט שיורד מעולם הדיליון, חבל שמשתלשל, ורק את הקצה התחתון אנחנו מסוגלים לראות, להבין ולהשיג. אז לכן אומר הרמב״ם, אומר הרב קוק, בעצם, השורש למחלוקת בין הרמב״ם לכוזרי זה בדיוק זה. כי הרמב״ם בעצם נותן דגש למה? לחלק במצווה שאפשר להשיג אותו, שאפשר להבין אותו, שאפשר להרגיש למה הוא נכון וטוב. והכוזרי מצד שני, או מהר"ן, נותנים דגש לחלק שעומד למעלה מההשגה שלנו, כדי שלא נאבד אותו. יוצא לפי זה אומר הרמב״ם, מי שרוצה להבין בצורה טובה מה זה מצוות, את מי הוא צריך ללמוד? הרמב״ם או את הכוזרי? את שניהם! כי הרמב״ם יפגיש אותו עם הצד התחתון של המצווה, והכוזרי בשיטתו יפגיש אותו עם משהו מעבר. אתם מבינים? זה אפילו לא צריך לבחור, צריך את שניהם צריך. ולכן גם הם חולקים, כך שזה לא באמת מחלוקת, זה שני צדדים של אותו עניין. כי המצווה יש בה טעמים מאוד מאוד עמוקים, וכדי שהמון משמעויות למצוות, חלק מהמשמעויות הן מובנות, חלק מהמשמעויות הן למעלה מהשגתים. אוקיי? לא רואה מי שואל, סליחה. כן. הכוזרי לא נתן טעמים מאוד מאוד עמוקים, ברור. לכן גם הכוזרי אומר, אחרי שהוא נותן טעם, הוא אומר בעצמו, אל תחשוב שזה באמת הטעם. מה זה יותר? אני לא מחלק ציונים ביניהם. אני רק אומר, הרמב"ם אומר, יש לך טעם, תן אותו, תיתן לך רק מוטיבציה, רק תרוויח. הכוזרי אומר הפוך, אני נותן טעם, אבל אל תחשוב עליו יותר מדי. כי באמת, אתה יודע מה גנוז במצוות, הרבה מעבר ממה שאמרתם. נכון להיות, זה עוד פעם, זה כבר לא משנה אם ניתן טעם כזה או אחר. יש משהו עקרוני, יש את הטעמים שמושגים לנו, איזשהו תועלת, בסדר? גם אם ניתן טעמים שונים, זה הכל אותו עניין. אתה מחפש את התועלת כאן ועכשיו למצוות. כמו הילד הקטן שראה, והתועלת מבחינתו זה מה שקורה עכשיו. אם הוא יוכל להפסיק, הבטן לא תקרקר, זה מבחינתו מספיק. אבל ההורה שנותן אוכל לילד, הוא חושב גם לטווח רחוק. הוא חושב גם שהוא גדול יותר. דוגמה נוספת, בסדר? נגיד, נשתמש בנושא של לימודים בבית ספר. הורים, ילד בכיתה ב' למשל, הוא לא יודע מה זה בגרות, או לא יודע מה, או מה זה אוניברסיטה, או למה צריך ללמוד, הוא לא מבין בזה כלום. הוא יודע את הכאן ועכשיו. אמרו לו, תשמע, אם תלמד, תקבל במבחן, לא יודע מה טוב, תקבל סוכריה, תקבל שוקולד, תקבל משהו. בסדר? סתם אני ממציא. לא מה שככה צריך להצליח. אבא, הילד אומר, מה אכפת לי, אני רוצה שוקולד, מה צריך לעשות? תלמד, תקבל שוקולד. יש לכם שאלה, למה ההורים כל כך לחוצים כלפת? בגלל השוקולד. הם רואים לטווח ארוך. הם כבר עכשיו מתכננים לו את ה... לא יודע מה, את ה-15 שנה קדימה. אבל הוא לא מבין את זה. אז מה שנקרא, אתה זורק לו עצם, בואו קח שוקולד. אתה לא יכול להסביר בכיתה ב', תשמע, אתה רוצה שתהיה גדול, אין לך מקצוע. דרך אגב, אני לא מזדהה בכך עם מה שאני אומר, מבחינה אמיתית. אני חושב קוראים לזה משל, אוקיי? הורים נגיד שחושבים שלא יודע מה, זה ככה נכון. אז זה כבר מכיתה א', רואים את התואר השני, אותו דוקטורט. אבל הילד לא מבין את זה, אז אתה זורק לו את שוקולד, זה משהו מהצד. אתם מבינים, זה בדיוק ההבדל. הוא רואה את השוקולד, אבל ההורים מצדם רואים פה תהליך ארוך. זה בדיוק מה שהראשונים פה מתווכחים על זה. הרמב"ם אומר, בסדר, נכון שכל מה שהמצוות זה גזירות. אז זרוק שוקולדי, תן סוכריות, כל טעם שאתה נותן, ניתן לבדה מוטימציה לקיים את המצוות, יאללה, שקיים מצוות! מה, מורחים דבס על האותיות? פעם, שיהיה לא מתוק, מה? כן, שיואב את זה. זה מזה גם היום, גם בכנס כאלה. והוא נהנה אותיות, חלק, זה מה עם הקיפה, בציצית, כל הקומפלקס. נכון, הוא לא מבין מה זה. מה, הוא מבין מה זה ללמוד תורה? לא, הוא מבין לו כל מיני צ'ופרים וזה. אתה יודע מה זה ללמוד תורה, אוקיי? בואו נמשיך. אומר הרב קוק, מה? זה נכון ולא נכון. לפעמים זה מתוך קטנות, כי אם הייתי מאוד מאוד צדיק נגיד, ומאוד מאוד מאמין בקדוש ברוך הוא, ובחינתי כל מה שהקדוש ברוך הוא אומר זה מספיק, אז לא הייתי צריך את זה נכון. מצד שני, יש בנו צדדים בנפש שהם נמוכים, והם כן, הם צריכים את הכאן ועכשיו. מה שנקרא, יש בכל אחד מאיתנו גם ילד קטן. בסוף הצ'ופר והשוקולד יותר נותן לו מוטיבציה מכל אידיאל גדול. אז זה גם טוב. אוקיי? יפה. עכשיו אני רוצה לקפוץ למספר 3, בסדר? שימו לב. הנה הפרש בין השגת טעמי המצוות שבעולם הזה להשגת הטעמים לעולם הבא. ואין. שהמצוות יש בהם השגות שמשיגים על ידם מידות ודעות טובות וכיוצא בזה. כמו מי אמר את זה? הרמב״ם, אומנם כל אלה אינם טעמים עיקריים כי אם קישוטים. שהרי אפשר להשריש את אלו המידות והדעות בכמה דרכים אחרים. ונמצא שאף על פי, שימו לב אחר למשפט הבא, אף על פי שאנו משיגים הטעמים ההם, מכל מקום אי אפשר לייחס עשיית המצוות אחר הטעמים. כי אם תכלית המצוות, לא יכולים להפיק לצום השם יתברך. הרב דרך אגב אומר פה, אני לא אקרא גם את המקורות בהמשיך, מי שרוצה להסתכל, שגם נפקא מינה מעשית, אומר הרב קוק ככה, בבית המדרש שלומדים תורה, זה טוב לחשוב על טעמי המצוות. אבל כשאדם בפועל בא לקיים מצווה, אומר הרב קוק, אל תחשוב בטעמי המצוות. תחשוב על מה? תחשוב על הטעם שהקדוש ברוך הוא נתן במצווה. זה בזמן הקיום מצווה. שימו לב. יכול להיות, לא משנה, זה לא שזה אסור, אלא כוונת, כי מה הרב אומר? באמת זה טוב ללמוד תמי מצוות, אין לך מוטיבציה, אין לך רצון. אבל אתה כבר הגעת לדבר עצמו, אל תחשוב על הטעם. ואז אתה מקטין קצת את המצווה. כי המצווה הרבה גדולה, הרבה יותר גדולה מהטעם הזה שאנחנו מכירים. הרב קוק לקח את הסוגיה הזאת גם בהקשר ההיסטורי. אומר הרב קוק, בגלל אחד ההבדלים הגדולים שהטעמי המצוות נותנים, זה הנושא של אהבה. רוב, שוב, האמת שגם לפי הקוזרי אפשר לעבוד מאהבה, כי יש אנשים שעצם העובדה שהקדוש ברוך הוא אמר את זה, זה כבר סיבה לקיים את המצווה, ברוב אהבת השם שיש להם. כן, ילד שאוהב את ההורים שלו, או רוצה מאוד, או לא משנה, או חבר טוב, או בנזור, לא משנה מה, מישהו שמאוד מאוד אוהב מישהו, והוא מבקש ממנו משהו, לא צריך להסביר לו למה. רגע, לא, אני רוצה להבין, לא, שנייה. הבנתי שאתה רוצה את הקוס מים, רגע, זה בגלל שאתה צמא, או בגלל שאתה, אתה רוצה שיהיה לך את הקוס מים. או, כי אתה, לא, רק להסביר לי. עזב אותך, ואדם ביקר, אתה רוצה לעשות מה שהוא רוצה, ומי זה מעניין בכלל למה הוא רוצה קוס מים. כלומר, אפשר לעבוד את השם מאהבה גם בלי ללמוד תאמין. אבל, רוב האנשים אומר הרב קוק, טעמי המצוות, הם מביאים אותם לאהבת השם. לכן הרב קוק בעצמו כתב שצריך לעסוק הרבה בדור שלנו בטעמי המצוות, וצריך לעסוק הרבה מאוד בהסברה אמונית ורוחנית של כל דבר בתורה. ויחד עם זה אני מזכיר לכם שגם הוא, גם אחרי שהוא בעצמו נותן טעמי מצוות, איך הוא קורא לזה פה? פשוטי. אל תחשוב שזה באמת הסיבה למה כזו תוך הוא נתן מצווה כתורה. עכשיו, למה אני מביא את הסוגיה הזאת בהקשר של שמונה פרקים? כי בעצם בשמונה פרקים, משתי סיבות. סיבה ראשונה, כי בעצם, ההבחנה של הרמב״ם, שמיות ושכליות, היא באה לשרת את מה? את התפיסה של הרמב״ם שצריך לעשות בטעמי המצוות. אז מראש הוא אומר לך, תשים לב, יש מצוות שהרבה יותר קל לעסוק בטעמי המצוות. כן, המצוות השכליות. תשים לב מראש, יש קבוצה שלמה של מצוות, ששם באמת יותר קשה. כי הן שימיות, כי הן לא בהכרח לשמות על המוסר או על ההיגיון האנושי, אל תיבהל מזה. למה הרמב״ם זה כל כך חשוב? לא. והרמב״ם הרי דוגל בכל הכל לקיים טעמי מצוות. אז הוא מודע לפער הזה, להבדל בין שני המצוות. זה סיבה ראשונה, קודם כל. אני רוצה להראות שהסיבה שבכלל הרמב״ם כותב את זה, זה חלק מתפיסת העולם שלו הכללית, לגבי היחס למצוות. הסיבה השנייה, היא קשורה לדבר הזה. הרגע שהרמב״ם אומר, שיש מצוות שכליות ושניות. יש מצוות שאתה מיד מוצא בהן את ההיגיון, או אתה מיד מרגיש שהן מוסריות. מה הבעיה בחלוקה הזאת? ואתה מיד יכול ליצור בנפש שלך איזושהי הבחנה בין המצוות שאתה מזדהה איתן, ובין המצוות שאתה לא מזדהה איתן. אתם יודעים, יש פה נקודה מאוד רגישה, אבל אני אומר לכם, בתור שלנו, או לא דבי, היום זה תופעה מאוד נפוצה, תדעו את זה. אנשים ממש מגיעים לחוסר עוני, לממש חוסר יכולת מאוד גדולה, לקיים מצוות מסוימות, כי הם לא מצליחים להבין. דרך אגב, נכון כתוב בפרה אדומה, ואומות העולם משיבים עליהם? מה הכוונה אומות העולם משיבים עליהם? אז בפשט, אומות העולם צוחקים עליהם, נכון? כאילו, מי בדיוק הלכה פה ברחוב, ופעם שאל אותה איזה ערבי ברחוב, או הייתה בחול, ופגש אותה איזה מישהו, תגיד, אני חייב לשאול אותה, הקטע עם פרה אדומה, מה נסגר איתכם? למה אתם עושים את זה? לא, רק פרה אדומה. בחיית רמה, כן, מי שואל אותנו את הדבר הזה? מה זה אומר, אתה לא משיבים, תגידו. פעם אחת רק אתה בא ב-BBC או ב- לא יודע מה, או בניו יורק טיימס, על איזשהו מצווה בתורה, ואומרים, אה, חבר'ה, זה לא הגיוני. מה? רגע, שנייה, אני אומר קודם כל, זה לא כפשוטו, אתם מבינות, נכון? זה לא יכול להיות כפשוטו. מה פתאום, הם אומרים שזה אסור, הם לא שואלים מה היגיון, מה היגיון, זה לא זה. הם אומרים אסור, זה לא קשור להיגיון. חברים, שימו אליהם למה שאני אומר. אם אנחנו חושבים שאומות העולם משיבים אליהם, זה שאתה הולך ברחוב וגוי תופס אותך, יאללה, זה לא רלוונטי היום. אני רוצה לראות לכם את זה רלוונטי. אומות העולם משיבים אליהם, כוונה, על פי הנחות היסוד של תרבות אומות העולם, זה לא מסתדר. הנחות יסוד שמי מכיר אותן? אנחנו! דוגמה פשוטה, כמה דתיים מגמגמים ומקבלים סטרס ורעד בגוף וכמעט מתעלפים, שנדרשים לשאול את השאלה, תגיד, מה אכפת לך, איזה בן אדם מחליט לאהוב את מי? מי אתה שאתה תחליט לו את מי לאהוב? מי אתה שתחליט מה זה משפחה? זה אומות העולם מושיבים אליהם. רגע, עכשיו, נכון שלפעמים גם שואלים אותך ברחוב, אבל האמת היא שגם לי שמישהו שואל. עצם העובדה שאנחנו מכירים תפיסת עולם אחרת, שלקוחה מאומות העולם, ומכירים את הנחות היסוד שלהם ואת הצורת ההסתכלות, למשל היום, זה למשל תפיסת עולם, שאחת הנחות היסוד היא למשל רציונליות קיצונית, וכל דבר שהוא לא רציונלי הוא לא קיים, זה דרך כתב את זה קצת בספר, אחת ההשפעות של תרבות, תרבות שנוצרת סביב מדע, איך היא יכולה להתנגש עם התורה, וכאשר הופכים את הרציונליות ואת ההיגיון לכלי היחידי שמכריע אם משהו נכון או לא, עכשיו מגיע אדם דתי ומתחיל להסתבך. כי הרבה דברים, לא שהם סותרים את ההיגיון, אבל הם לא רציונליים. אתה מתחיל להסתבך עם זה. זה דוגמה לאומות העולם מושיבים עליהם, בדיוק זה. אני אגיד את זה בצורה יותר פשוטה, בסדר? כולנו מתמודדים עם זה. כולנו בתוך הסיפור הזה. עומדים מול המצוות, עומדים מול עקרונות של תורה, ומגמגמים ומרגישים חוסר ביטחון עצמי וחוסר הזדהות וקושי לקיים או לאחוז בערכים האלה, כי זה לא עובר מסך.
לא יגידו עלינו שאנחנו, אתם הדתיים, באמת, אתם,
אחלה. כולם היו כמוך.
אז מה?
ברגע, אז מה? לא יודע, כולם היו כמוך. כן? אנחנו מסובכים בזה. אז אנחנו לא יכולים, אתה פתאום מתחיל לגמגם, ואז אתה פתאום לא, זה לא בדיוק ככה, זה, הצעד הבא, בואו נתחיל לשנות את התורה. הרב קוק כותב שאחד הסיבות, אבל הסיבה הכי מרכזית, שיהודים, לאורך הדורות, התחילו לשנות, או ניסו לפחות לשנות, ערכים בתורה, או מצוות או הלכות, למה? כי הם הרגישו שהם לא מסוגלים לחיות במתח הזה, שהתורה אומרת להם להאמין במשהו, שהוא מנוגד למה שמקובל בחוץ. המתח הזה כל כך קרה אותם מבפנים, שאז הם החליטו שהם רוצים לצמצם את המתח. איך? נתאים את התורה, תראו את הביטוי להתאים את התורה לחיים, נתאים את התורה לערכים המערביים. כי הם האמת המוחלטת, והם המוסר המוחלט, והם השלכות, והם השם מבוני, הם הקיתרון למה שאמת, הם הקיתרון למה שמוסר. זה מה שקורה לנו, אנחנו לא שמים לב. אז אתה מוצא כל מיני מאמרים וכל מיני דעות וכל מיני עניינים, שאולי זה שייך לפעם, ואולי נגדיר אחרת, ואולי זה ככה, ואולי זה ככה. טוב, אני לא מדבר לגופו של משהו ספציפי, אני מדבר על התנועת חיים הזאת. תנועת חיים שעומדת מול התורה, ומאירה על התורה מהזווית ההסתכלות של אומות העולם, ואז מה שנקרא, זה לא בהכרח נצבע בצבע הנכון או בצבע הכי יפה.
אבל בסוף זה תורת חיים,
אנחנו לא יכולים... ברור, כלומר, מתאימים...
אין, כאילו, אנחנו חיים עכשיו בדור של אברהם אבינו, אנחנו לא בדור של אברהם
אבינו,
יש עולם
הערבי
היום, אנחנו כאילו,
התקדמנו כבר. למה, אברהם אבינו היה יותר טוב? היה עבודה זרה להזכירך.
בסדר, אבל אחרי כך הוא כבר בצהל, הוא כבר לא היה את זה, אבל כאילו, גם בן שם, אי אפשר לדעת, אי אפשר לבוא ולהגיד, אנחנו לא צריכים ללכת אחרי העולם המערבי, אבל אנחנו צריכים להתאים את העולם המערבי כביכול למקום שלנו.
זה ברור, זה אור לגויים. לקחת את החיים ולהתאים את החיים לתורה, לא את התורה לחיים, את החיים לתורה. לקחת את כל התפיסה הפוסט-מודרנית או התפיסה המערבית, ועד רבה, להשפיע עליהם לאמץ את ערכי התורה. מה זה אור לגויים? שאנחנו נלמד בעולם מה זה משפחה. זה אור לגויים. זה מה שאנחנו צריכים לעשות, ברור. אבל זה יכול לעשות רק מי שברור לו שמה שכתוב בתורה זה מה שנכון. ואם אני, אפילו אני, רגע, אם אני מרגיש שיש מצווה לא מוסרית, וזה ודאי שיכול להיות, אוקיי? אני יודע שזה באבי. יש לי בעיה, משהו במוסר שלי לא מספיק טהור, ולכן אני מרגיש, זוכרים מה הרמב"ם משמונה פרקים אמר על החולים? שלפים טוב ורע מתחלפים, זוכרים? דיברנו על זה. נכון? אותו דבר זה מה שקורה לנו. כשאין לך עמוד שדרה חזק, כשאתה לא ברור לך מה זה תורה מן השמיים, למה זה המוסר המוחלט, הצדק המוחלט, למה תקוות העולם וגאולת העולם תהיה רק בנאמנות לערכי התורה, שזה לא ברור לך מאוד, אז טוב ורע, פתאום מתחלפים. לא צריך לעשות ונשמע, כי אנחנו מבין, אפשר להבין בשכל למה זה כך. למה התורה היא הקריטריון למוסר ולאמת, אפשר להבין את זה. זה יותר משהו בנפש. ואז אתה לא נבעל מזה שחושבים אחרת. אני אומר לסיכומו של דבר, הרמב״ם אומר, וגם הרב קוק בסוף אומר את זה, יש אידיאל גדול ללמוד את טעמי המצוות, אבל לא לשכוח שהמצוות הן הרבה יותר גדולות מהטעם, ולכן, גם אם הטעם שנלמד אותו, אולי לא נראה לנו היום הגיוני, או רלוונטי, כי נגיד, לא יודע מה, הרמב״ם פעם, נגיד, הרמב״ם כותב מורה נבוכים, למה יש קורבן פסח? בכלל, למה יש קורבנות? כי בעולם האלילי הקריבו קורבנות, אז מהן כנגד זה. נו, אז אם היום אין קורבנות, אין עולם אלילי, אז פה לא צריך. נכון, הרי יש המון פעמי מצוות שהן שייכות לפעם, הן לא שייכות להיום. אז זהו, אז המצווה לא רלוונטית. תראי, זה מה שקורה. תראים את כל האלה? לא, חזד דיברו על פעם. לא, המציאות השתנתה. קטניות, מה פתאום? שתלך לפעם. כן, גם קטניות, כן. טוב, זה לרבנן, זה משהו אחר קצת. וגם קטניות זה רלוונטיות. כל מיני דיבורים כאלה, לא יודע, פעם. טוב, התורה דיברה על עולם שבו היה מקובל ככה וככה. היום מקובל אחרת, אז ממילא, התורה, תקרימה, ההלכה צריכה להשתנות, הלכה, מלשון הליכה, תורת חיים, היא צריכה, כן, ההלכה זה מלשון הליכה, שאנחנו נלך, לא שההלכה תלך, אנחנו צריכים לצעוד לעבר ההלכה, לעבר הדבר הגדול במצוות וכל הזה, לא, אנחנו צריכים להוליך את התורה אלינו. תזכרו, מי שאומר לחבר את התורה לחיים, הרי בעצם אני כבר חי כמו שאני, אז תעזוב את התורה, תלך איך שאתה רוצה. לא? טוב, כן.
בהקשר למופך שעושה אותנו כמופר שגול, בסוף כאילו אנשים נולדים לתוכה התרבות הזאת, אז כאילו, נגיד אנחנו חונכנו בבתים של תורה וזה, אבל נגיד אם מישהו לא, או אם תורה קצת מעובדת, אז כאילו, תכף, הפלי היחיד שלו כאילו לשקול את המציאות, וואה.
תחל שלו,
לא
יודעת,
אז למה
שאני
הולך
כאילו
לפי התורה?
שלא
יודעת. אז כאילו, אם יש גם טעמים
שקוראים לזה תינוק שנשבע בהלכה. מה לעשות? יש אדם, לא למד תורה,
אבל יש גם אנשים שלמדו תורה ועדיין מוקפים דברים האלה, ואז...
יש אנשים שגם למדו קצת תורה, אבל הם הרבה יותר למדו תורת התרבות המערבית, מאשר תורה.
שאלה שלי, למה שמי שבחר בתורה, אם... כאילו, הכלי שלו לבחון את המציאות של הספר שלו, ואז באמת יוצא לכם שנים יותר הגיוניים.
לא כך מבין את השאלה. השאלה או אמירה?
שאלה.
מה השאלה? זאת אומרת, יש אנשים שלא למדו מספיק תורה, ולכן הם מאמצים את הנחות היצור של זה. זה אמירה, זה לא שאלה.
לא, אני אומרת, גם, אוקיי, גם אני מבין שלמד תורה, ומשהו נראה לו לא מוסרי, וכאילו משהו אחר נראה לו כן מוסרי, אז למה...
הבנתי, כי השאלה הגדולה, מה אמת המידה למוסר? זה מה שאני אומר. אני, תקשיבי, אני, שאני נתקל במצווה מסוימת, שאני אומר, בוא נע, אם אני כנה עם עצמי, אני מרגיש שזה לא מוסר. זה יכול להיות. אבל אני מיד אומר לעצמי, כי המוסר שלי לא מתוקן. אם הנפש שלי הייתה טהורה יותר, אז כנראה שהייתה מרגישה שזה מוסרי.
השאלה שלי זה, אם אנחנו אומרים שהטעמים האמיתיים של המצוות, הם לא יכולים לצפות. ויש דברים אחרים במציאות שאנחנו כן יכולים לצפות על זה. למה שנבחר דווקא בדברים שאנחנו לא יכולים?
זה קשור לאמונה, מה זאת אומרת? יש מאמין בתורה, יש מאמין שהמצוות, כמו שהרב קוק כותב בניה, חוטים המקשרים את ההווה הפגום לעתיד השולט. אם אני מבין שהמצוות הן הדרך היחידה להביא לתיקון העולם, למה לא לבחור במצוות? אם את מבינה שכל הצרות שבעולם, יום יבוא יפסקו בזכות המצוות. נשמע סבבה. מתאים לי. כן. מה שהתורה מצווה מהם, כן? זה לא רק, דרך אגב. המצוות שהן יותר בנוח עם כל הסיפים שלהם, זה לא רק. בגדול, התורה מצפה מהגויים שיחיו חיי אמונה כלליים, אמונה כללית בקדוש ברוך הוא, ומוסר אנושי. שיהיו אנשים טובים וישרים. זה מה שהתורה מצפה.
אז מה אכפת לנו שיהיו להט"ב?
זה קשור, אנחנו רוצים, כי זה קשור לשאלה לצאת בנוח, אבל לא זה קשור לצאת בנוח. נכון? מבינים?
אבל נגיד סניות.
ברור, קשור לצאת בנוח. בני אדם או חיות? בני אדם הולכים לבוש, חיות הולכים בלי בגדים, נכון? עכשיו גויים, איזה צד אתה מתייתקת אותם? בני אדם או חיות? אתה ברמה הלכתית, אבל ברור שגויים צריכים להיות צנועים, מה זאת אומרת? זה קשור לצריך להיות אדם, זה להיות בן אדם. צנוע עכשיו בן אדם. כי בן אדם מרגיש שהוא לא רגוע, יש לו גם עולם פנימי.
אבל
לא, יש גם הרבה תרבולות באומות העולם שיש לי, זה לא המצאה של המצאה.
אבל זה לילדים לעשות.
למה? מה, חסר תרבויות שיש בהן צניות ברמה כלשהי?
אבל אני אומר, אלה לא
מאמינות באשם. לא אמרתי שהן מושלמות, אבל אני חושב שאפשר גם בלי להאמין באשם בגדול יוצא דבר. אני אומר, איזה מחובר? היא אכפת לנו. זאת אומרת, מה אכפת לי? אז מי צנוע? אכפת לך שצפון קוריאה ודרום קוריאה נלחמות אחת השנייה, ואני לא יודע מה עובדים שם כל היום? יכול להיות באופן אישי, או אני באופן אישי, אני אגיד את האמת, אני יותר, בוא נגמור את הבעיות שלנו פה, אחרי זה נדבר על עוד קוריאה, בסדר? אבל התורה זה אכפת. התורה מדברת על חיתוך ערבותם לעידים, לא רק פה במזרח התיכון. מדברת גם על צפון קוריאה, דרום קוריאה. גם שם אנחנו רוצים שלא יקרה. התורה באה לתקן את העולם כולו. אוקיי? אז זה בסדר שאת באופן אישי תגידי, לא יודע, גדול עליי, אני... עם ישראל, דת ישראל מספיק לי. זה בסדר גמור. אבל מבחינת התורה, היעד זה עולם שלם תוקן. כל העולם.
אז היום אנחנו מצפים בהם
אנחנו בעיקר צריכים לצפות מעצמנו, כי ההשפעה שלנו עליהם תהיה רק אחרי שאנחנו נצדיקים. אחת הסדר הזמני. כל האנרגיות כדאי להשקיע שאנחנו נצדיקים כמה שם. ברור, הרעיון. ברור. אבל אם זה לא הפצעה חדשה, זה תמיד היה. לא יודע, לא משנה, זה מודאי לא תקין גם לשפיקות. מה נפקא מינה? אני חושב שזה בגדר הרעיון של... לך אגב, זה לא קשור בזכה לאתם, גם יש את איש, לגויים, לא כל כך מזה, בתרבות המערבים מזלזלי ויש את איש. לפי התורה זה מדי הרעיון.
לא, אבל אנחנו כל הזמן רוצים להם גם שיתפתחו. מה? גם אנחנו ממש צריכים לצפות שהם יתפתחו לפני.
למה לא? אבל לפני התורה לא התחתנו אנשים. גויים היום מתחתנים, תגיד לי. יש כמה גויים שמתחתנים.
אני חושב שגויים שמוצרים
את זה בגלל. עכשיו, אנחנו מצפים
להם
שישברו הלכות
של כולי.
עכשיו, לא נמד. עוד פעם, זה לא עניין של ציפייה. זה תהליך שהוא טבעי, כלומר, יש עליו שהוא מות העולם, יבואו לבקש מאיתנו את הנכון. יבואו, תעזרו לנו להבין איך בונים חברה. נדריך אותם. ככה זה יקרה. לא באים אליהם, זה בואו אלינו. אוקיי, בואו נעשה שלוחים בכל העולם וכו'. הם יבואו ללמוד במדינת ישראל. איך אנחנו רוצים לאמץ את עולם הערכים שלכם, תעזרו לנו. נסביר להם. אז זה יקרה, כשאנחנו נהיה, במדינה של צדיקים, אז באמת יראו משהו אחר. יראו שיש פה משהו חדש, משהו שונה. משהו מוסע להרצה. משהו מודה לחיקום. משהו משהו.
זה
במשיח נהיה. אני לא, אני נגיע, משיח נהיה. טוב, חזק וברוך, חברים, שבת שלום לכולם, שנברך אתכם.